טוב, אנחנו מתחילים. אנחנו דיברנו, תזכירו לי רק שנייה, מה אנחנו דיברנו? דיברנו על המידות מצוות, נכון? נכון, יפה מאוד. אמרתי למעשה זה במקביל, לא קודם כל, זה שתי בחינות שונות. יש עבודה על האור, יש עבודה על הכלים. עבודת המידות זה עבודה על הכלים, תורה תפילה מצוות זה עבודה על האור. לכן זה לא בדיוק אותו דבר. מה נפקמינה, אחת הנפקמינות שאמרתי, זה שעבודה על המידות בסוף זה שייך לצד הטבעי של האדם, לכן שייך בזה חוכמה בגויים תאמין, כי זה שייך עדיין לעולם הטבע, זה כאילו קצת כמו פסיכולוגיה לצורך העניין, לא שכל פסיכולוגיה זה נכון, אבל זה משהו עקרונית אפשר ללמוד על נפש האדם גם מגוי. למה אני אומר את זה? כי הרמב״ם עוד מעט יגיד שבשביל הדברים שהוא כותב פה הוא השתמש גם כן בדברים שהוא למד מחכמי אומות העולם, ואז זה מיד מקפיץ אותנו. הוא אומר, אבל רבנו הרמב״ם, תורה בגויים אל תאמין. עונה לנו הרמב״ם, חוכמה בגויים תאמין. על מה אני לומד? באיזה סיטואציות אני בכלל מעניין אותי מה אומות העולם אומרים? זה רק בענייני הטבע ולא בענייני תורה. בענייני תורה לא מעניין אותנו לחלוטין מה אומות העולם אומרים. טוב, אפשר נתחיל אז? יפה מאוד, אז אני מתחיל בפסקה השלישית, נכון? לדעתי עד לפה הגעתי, נכון? וראיתי להקדים קודם שהתחיל בפירוש הלכה הלכה, הכוונה משנה משנה, פרקים מועילים יסגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. ודע כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים ובמה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שחידשתים אני מעצמי, ולא פירושים שבדיתים. מה הכוונה בדיתים? שאני המצאתי אותם, אבל במובן החיובי, לא השלילי. אלא הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים במדרשות ובתלמוד וזולתו מחיבוריהם. כלומר, קודם כל זה דברים שמלוקטים מחז"ל, שהרמב״ם מדבר על חכמים זה חז"ל, ומדברי הפילוסופים גם כן הקדומים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם. ושמע האמת ממי שאמר. בסדר? כלומר, אם מישהו גוי אומר משהו אמיתי, אם זה אמיתי, אז יאללה, אפשר לקבל, זה לא משהו שהוא בלתי ניתן. אני מזכיר לכם, שמע האמת ממי שאמר, זה רלוונטי רק לחוכמה בגויים תאמין. בתורה אין דבר כזה שמע האמת ממי שאמר, כי אי אפשר לפרש את התורה אם אדם הוא לא יהודי ואם אין לו יראת שמיים. שתי תנאים שרק על אדם אפשר לפרש את התורה. לא מדבר על ללמוד תורה, אני אומר לפרש תורה. גם גוי יכול לבוא לקחת את הפסוקים, לקרוא ולקרוא רש"י ולהבין בשכל. אבל לחדש תורה צריך להיות גם יהודי וגם צדיק. מי שאין לו שני צדיק, לא גדול הדור. הכוונה, אבל יהודי ירא שמיים, שנאמן לרוח התורה, נאמן לכן קיים מצוות, אז מה שנקרא הוא יכול גם לחדש בתורה. אבל פה, כמו שאמרתי, אנחנו עסוקים בעניינים טבעיים, לכן אפשר ללמוד גם מהפילוסופים. אפשר שאביא לפעמים מהי השלמה, שהיא לשון ספר מפורסם ואין בכל זרע. ואיני מתפאר במה שאמרו מי שקדם, לפי שאני כבר הודיתי בזה. אף על פי שלא אזכור אמר פלוני, אמר פלוני, שזו אריכות אין תועלת בה. כלומר, מה הרמב"ם רוצה להגיד לנו פה? הרמב"ם לא הולך... הוא לא הולך להזכיר כמעט כל מיני דברים שהוא כותב, הוא לא הולך להגיד בשם מי זה. למרות שיש לנו עיקרון שאומר, אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם, ואם אדם אומר דבר לא בשם אומרו, אז זה מידה מגונה. זה כאילו קצת כאילו, מה, אתה לוקח את ה... אתה מתיימר כאילו באיזה כבוד, כאילו וואו, איזה חידוש חידשת, אבל בעצם זה לא אתה חידשת. אז זה מגונה, נכון? יופי. בכל זאת הרמב״ם פה לא אומר לנו ברוב החלק מהמקרים את מי הוא מצטט. אז אומר הרמב״ם למה? הוא אומר תשובה ראשונה, כי זה ארוך, נו, כל משפט שאני אגיד וכן כתוב וכן כתוב וכן כתוב. אתם יודעים, יש תשובות של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, תשובות שמאוד קשה לקרוא אותן. למה? כל משפט שהוא מביא אחר מביא מי כתב את זה. אבל כיוון של הרב עובדיה, אתם יודעים, זיכרון מאוד טוב, אז כל הערה כזאת, זה מהחיבורים, וכן כתב בשוט זה, וכן כתב בשוט זה, וכן כתב, יו, עמודים, עמודים, עמודים שלמים, כל דבר שהוא אומר, מאיפה הוא לקח את זה? צריך הרבה מאוד סבלנות. לאחין ילקוט יוסף, מי שמכירה, זה 20 כרכים הדבר הזה. יש כל כך הרבה הערות וציטוטים וכדומה, וגם יכבדה, תשוט וכו'. טוב, ברוך השם, עשו גם את קיצור שולחן ערוך, את הקיצור ילקוט יוסף, שתי כרכים, מה שנקרא, אפשר ללמוד את זה ישר בלי הערות. אז מה אני אומר? אז אומר הרמב"ם, תשמע, עזוב אותך, נו, זה כל כך ארוך, זה כבר מוציא מהריכוז, אתה כבר לא זוכר באיזה עניין היינו. אז אומר הרמב"ם מראש, אני סוגר את הפינה, מראש אני אומר לך, לא חידשתי כלום, אל תתלה בי שום דבר, ונוכל להגיע לעניין. מה? לכן הוא אומר מראש, אל תחשוב. הוא אומר, מבחינתך לא חידשתי כלום, אוקיי? מבחינתך קורה, עזוב אותך, הכל על חזן וחכמים אחרים, בסדר? אל תתלה בשום דבר, אני מוכן לשלם לוותר על הכבוד, ורק תחסוך ממני את כל הציטוטים, כי כמו שהוא אומר, אריכות אין תועלת בה. אבל זה לא הסיבה העיקרית. הסיבה העיקרית זה מה שהוא כותב עכשיו. ואפשר לפעמים, ששם האישו יכניס בלב מי שאין תבונה בו, שזה הדבר נפסד, ויש בו תוכה שלא ידעהו. ומפני זה ראיתי שלא לזכור האומר, רואים בכוונתי שתושג התועלת לקורא, ושנבאר לו העניינים הצפונים בזאת המחסכת. כלומר, אם אני אצטט פה איזה פילוסוף נגיד, שאמר איזה משהו טוב, מה הבן אדם עלול לחשוב? שכל הפילוסוף הזה הוא טוב עכשיו. נכון? יאללה, הרמב"ם ציטט את פלוני, יאללה, בוא נלמד את הספרים שלו. הופ, 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 רילקס, הרמב"ם לא ציטט את כל הספר שלו, הרמב"ם ציטט משפט. ממש ממש לא, וזה נותן לו הכבוד, וזה נותן לו אח שווה, וזה נותן לו כאילו, הופך אותו אולי לגיטימי. אומר הרבה, מה צריך את זה על הצרות שלי? אני רוצה להביא תועלת. אם עכשיו בגללי מישהו אחר ילך לקרוא איזה ספר פילוסופיה, הוא יגיד, וואו, איזה חכם הפילוסוף הזה, איזה דבר יפה הוא אמר, אולי יש לו עוד כמה דברים חכמים שהוא אמר, אוי ואבוי את שם ישמו. לכן אומר הרמב"ם, עוד סיבה למה אני לא מתכוון לצטט או לציין בשם מי אני אומר את אותם דברים, מה שנקרא, סמוך עליי, מה שחשוב במה שהוא אמר, הבאתי לך פה. אין לך מה לחפש עוד במקומות אחרים. אז זה הכרעה, אתם יודעים, יש פה מעין איזה הכרעה חינוכית כזאת, שאומר הרמב״ם, למרות שהאידיאל יחתחיל הזה להגיד דבר בשם אמרו, צריך לעשות שיקול דעת. ואם אני חושב שאולי זה ייצור תוצאה שלילית, כי יעריך אותה בן אדם, כי זה לא יהיה טוב, אז עדיף שלא. שאלתי פעם את הרב אבינר לפני בקיץ האחרון, שאלתי אותו, אם אני מכיר איזה רעיון יפה ששמעתי לפני הרבה מאוד שנה מרב מסוים, ולאחר שנים הרב הזה שרח, האם להגיד דבר בשם אומרו או לא? אמר לי, עדיף שלא. אתה יכול להגיד, הרב אמר, כלומר, אל תתלה את זה בעצמך, אבל כאילו, אל תגיד את השם שלו, כי בעצם אתה עושה פה איזה לגיטימציה, ואיזשהו אח שווה, ואיזשהו, כן? לבין אדם. אז אם שאלתי אותו גם את זה, זו הייתה השאלה לפני כן, אז הוא אמר לי, צריך להעריך, האם בזמן שהוא אמר את זה, גם אז הוא היה, נקרא לזה, לא טוב. תראה, בוא נגיד ככה, מי שרב בעצמו, אז יש לו את הכלים גם, אתה מריח לבד אם זה רעיון נכון או לא, כאילו נגיד יש רעיון שמישהו אומר, אוקיי, לא חשבתי איזה לבד, אבל יש את החושים או את הידע טיפה להבין אם זה תואם את רוחה של תורה או לא. מי שלא, שישאל רב מה דעתו על הרעיון הזה. אבל שאלה עקרונית, אמרתי לעצמי, מה אני, איך אני לא אגיד מה זה, מקפידים על זה, טוב, לא תמיד אני זוכר, יש דברים שאתה אומר, וואי, שמעתי פעם, לא זוכר מאיפה, אבל יש דברים, אני זוכר ומי שמעתי. אז אחרי זה חשבתי שבעצם, הנה, יש פה מקום מפורש, זה לא אותו דבר, כי פה זה, אבל בעצם זה, גם הרמב"ם בעצם עשה את זה. טוב, יפה מאוד, אז אם כן, אני מתחיל אתה בזכירת הפרקים, ראיתי להקדימה, וזה לפי כוונתי, והם 8 פרקים. מובן עד כאן? אפשר להמשיך? אומר הרמב"ם פרק ראשון, נפש האדם וכוחותיה. דע כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות. יקראו קצת הפעולות האין נפשות, ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים ואמר שהנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. ופעמים יקראו כוחות או חלקים, עד שיאמר חלקי הנפש, וזה השם השתמשו בפילוסופים הרבה. ואינם מתכוונים באומרם חלקי שהיא מתחלקת כחלק הגופות, אמנם הם עונים פעולותיה החלוקות, אשר הן לכלל הנפש כחלקים לכל המחובר מהחלקים ההם. אז הרמב"ם, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לעבודת המידות, אומר הרמב"ם, אין איזה אקסיומה שצריך להבין למה זה כל כך חשוב, ואומר שנפש האדם היא אחת. שאלה, מישהו עד עכשיו חשבה שיש לה יותר מנפש אחת? מי שחשבה שיש לה אולי שתיים או שלוש אישיויות או ארבע או חמש, מי שחושב ככה זה בעיה, נכון? מה ואמינה? למה צריך שהרמב"ם יגיד לי שנפש האדם היא אחת? אנחנו בשוב בספר מוסר. איך? ואם יש נפשות שונות, למה שזה נפקא מינה לשילוי? אני אדם הוא קמצן, רוצה להיות נדיב. מה נפקא מינה אם הנפש אחת או לא? אוקיי, ממה? יפה מאוד. כל הכבוד. תגיד לי עוד פעם. טוב, לא, באמת, אני בטח לא אני את התשובה הזאת, יפה מאוד. האמת שהרמב"ם פה מתווכח עם איזושהי הנחת יסוד אלילית. אני אגיד את מה שהיא אמרה, אני אגיד את מה שהיא אמרה בקיצור. אוקיי, בהרחבה כאילו. בעולם האלילי, מה זה העולם האלילי? בוא נחיל ככה. איך בכלל בני אדם הגיעו לזה שיש עבודה זרה ויש אלילים? אדם מסתכל בטבע ורואה המון המון תופעות. העמדה הבסיסית היא שמה שקורה פה למטה, כנראה יש לו איזשהו גורם עליון מחוץ לעולם הטבע, מחוץ לעולם הפיזי, שהוא כנראה מחולל את מה שיש פה, בסדר? זה איזה הנחת יסוד שיש כמעט לרוב בני אדם המאמינים. שמה שקורה למטה הוא בגלל שיש איזה משהו, איזה כוח עליון שפועל את זה. נכון? זה מין תחושה שלרוב המאמינים, כמעט רוב העולם הדתי, לא משנה איזה דת, איזה עבודה, זה בעצם המחנה המשותף. התחושה שהעולם שלנו זה לא רק עולם גשמי שחוקי טבע מנהלים אותו, יש מנהיג לבירה, יש איזה כוח או כוחות עליונים שמנהלים פה את המציאות. עכשיו רק השאלה, מי זה הכוח הזה? האם יש קשר איתו? האם אני יכול לתקשר איתו, לעבוד אותו? בזה כבר באה החלוקה בין הדתות השונות. אוקיי, עכשיו שאני מסתכל על המציאות, אז אני אומר עצמי, אני מזהה תופעות סותרות. ואם יש תופעות סותרות, אני אומר עצמי, רגע, איך זה יכול להיות? מה, יש כוח אחד שיש לו פיצול אישיות? מה, כוח אחד, למשל, יש מים ויש יסוד מים ויסוד אש. יש יום ויש לילה. יש אור ויש חושך. זה הפכים. לא רק הפכים, הם מבטלים אחד את השני. זה ממש כמו מלחמה, נכון? אור מבטל את החושך. החושך מחבא את האור. אז אם כל מה שיש למטה, זה שיקוף של מה שיש למעלה, כנראה שגם למעלה יש מישהו שאחראי על האור. ומישהו שאחראי על החושך, מישהו שאחראי על המים, מישהו שאחראי על האש, מישהו שאחראי על הטוב, מישהו שאחראי על הרע, מישהו שאחראי על המוות, מישהו אחראי על החיים. כי לא יכול להיות שדברים סותרים יבואו בעצם מאיזשהו מעציל אחד. כי מתוך הנחה, למשל המהר"ל שהוא דן בסוגיה הזאת, הוא אומר, השמש מוציאה חום, נכון? לא יכול להיות שהיא תוציא קור. זה תרתי דסתרי, ברור שהשמש היא אש, היא תוציא חום. אז ברור שאם יש קרח בעולם או שלג, זה לא בגלל השמש לצורך העניין. כי השמש, אם לא יצא שהשמש הייתה אלוהים, כן? זה לא יכול להיות. אז חייב להיות עוד אלוהים כביכול, שבעצם מייצר את הקור, את השלג וכדומה. העולם שלנו מלא כוחות סותרים, מלא. בסוגריים אני אגיד, אני מדבר לך על התפילה של אבות הזרה. לכן אנחנו אומרים, נכון? ראה אנוכי נתתי לפניך, את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, נכון? לא סתם אתה מדגישה את זה. רגע, ואנחנו אומרים בבוקר, יפה מה שאמרת עכשיו, בתפילת שחרית, זה מה שהתגברת, נכון? ברוך הנה, יוצר אור, הוא בורא חושך, עושה שלום, הוא בורא את הרע. נכון? זה הפסוק המקורי. טוב, על הבוקר לפתוח ככה לא עושה טוב בעיניים, נכון? אז חזל שינו, אמיתי, חזל שינו, אמרו, שינו את התפילה, לא את הנוסח, שוקים לא נוגעים. הפסוק המקורי זה רע. חזל אמרו, עושה את הכל. בכל זאת, אפשר להנחיס על הבוקר, נכון? יפה. יש פסקה בעיניי, הרב מסביר מה בעצם רצו להגיד שם, אבל ענייננו, הפסוק המקורי, למה שם אומר את זה? כי בעצם זה מה שרוצה להרגיל אותנו, שזה סוגה בפני עצמה שלא נגע בה עכשיו, איך בכל זאת מהאלוקים האחד יכולים לצאת לכאורה מגמות הפוכות. אבל אני חוזר עכשיו לראש של עובדי אלילים. עובדי אלילים מסתכלים בעולם, אומרים המון כוחות, וזה לא יכול להיות שזה יבוא מגורם אחד. אז ממילא, כמו שפה יש הרבה כוחות, גם למעלה יש הרבה כוחות. אז יש אלה שם, אלה אש, ואלה מים, אלה רוח, אלה גשם, אלה אחר, זה משתנה. יש כאלה שכן ניסו לרכז כוחות בכמה אלים מאוד ספציפיים, יש כאלה הפוך. הגיש להם הייתה שכל דבר ודבר יש לו את האליל שלו, אל הפריון ואל הפה ואל השמה. זה כבר מחלוקת בפוסקים של עובדי עבודה זרה. אבל העיקרון הוא זה לכולם. אם יש כוחות סותרים למטה, זה מחייב כוחות סותרים למעלה. יפה מאוד. מה נפקמינה? נפקמינה שהטוב והרע לעולם לא ישלימו. הם לא יכולים להשלים. תהיה מה לעשות, יש טוב ויש רע והם במלחמה מתמדת. יש אור ויש חושך, תמיד זה יישאר ככה. לא יהיה מצב שאור הלבנה יהיה כאור החמה. לא יהיה מצב של כן, יום שכולו אור וכדומה. איך הדבר הזה משליך עכשיו על המוסר? כי כמו שבעולם שלנו יש כוחות סותרים, גם בנפש האדם יש כוחות סותרים. עכשיו השאלה, איך אני מבין את זה? אני מוצא בעצמי פעם אחת מלא נדיבות, מלא חסד, מלא רחמים כלפי מישהו. פעם שנייה, מלא אכזריות, מלא נקמה, מלא רצון לעשות משהו רע למישהו. פעם אחת אני נמשך לדברים יותר רוחניים וערכיים, פעם שנייה אני נמשך, יום למוחרת אני נמשך לדברים מצריים ונמוכים. האדם מסתכל על הנפש שלו, רואה מה זה? מלחמה. מלחמה, המון נטיות, המון כוחות, וחלק מהם סותרים, הם הפוכים. גם לאו וגם נסנו. זה לא עובד ככה. כן? גם לרצות בטוב וגם לרצות ברע. זה לא עובד ככה. אז אחר השאלה מה עושים עם זה? אם אני בתפיסה אלילית, אני אומר, טוב, נו, זה ברור. הרי בסוף גם האדם הוא תוצר של כל הכוחות האלה בשמיים. לכל אחד יש ייצוג בנפש. אז ברור שזה המצב וככה גם הוא יישאר. אין מה לתקן. אין פה משהו צריך לתיקון. זה המצב הלכתחילי. זה ככה אדם נוצר וככה גם הוא יישאר. פעם טוב, פעם רע. לפעמים הוא שמח, לפעמים עצוב. נכון? כמאמר הפסוק. שם. יפה, לזה התכוונתי. סליחה, לפעמים עצוב, לפעמים אני שמח, נכון. אם אני עצוב, לפעמים שמח. משהו רע בנו, לפי החרוז נעשה. שוכח, נו, אז עצוב ושמח, נכון. יפה מאוד, שכחתי, שם.
מה אני מניעה שכח?
כבר לא זוכר, מה אמרנו לפני עצוב שמח, זוכר שוכח. חבר'ה, לעשות חזרות, זה דברים חשובים, לא לשכוח אותם. באמת, זה הבסיס של הכל. עכשיו, שימו לב מה אני אומר אז. אם באמת אנחנו באים מהתפיסה של כל כוח בנפש שעומד בפני עצמו, אין דבר כזה עבודת המידות. אין. גם אין אבא אמינה שיהיה אחרת. זה לא בלתי ניתן לשנות, כי זה... זה המרכיב שלך, מה אתה רוצה? כמו שלא יודע מה, שולחן מורכב מפלטה ורגליים. זה שולחן, אין משהו אחר, נכון? תוריד את הרגליים, זה לא שולחן, זה פלטה. אותו דבר, אדם מורכב בהגדרה. נפש האדם מורכבת, מטוב ורע, מאור וחושך, זה נפש האדם. As is, קבל את זה כמו שזה. אין מה לעשות. לכן אומר הרמב״ם, לפני שמתחילים לעבוד על המידות, נשאלת השאלה, מי אמר שזה אפשרי בכלל? מי אמר שצריך? עזבו אפשרי. מי אמר שצריך? הרי אם זה הטבע, קבל אותי כמו שאני. זה הטבע שלי, מה אתה רוצה ממני? אומר הרמב״ם, נפש האדם היא אחת. אל תתבלבל. בסוף האישיות של האדם היא אחת, היא אורגנית, היא הרמונית, צריך ממנה שתהיה התאמה בין כל חלקי הנפש. כולם צריכים להסתדר עם כולם. שזה עבודת השלום דרך אגב. עבודת השלום... זה לקחת כוחות שונים שנראים כלא מסתדרים, שזה מה שיוצר את המלחמה, ולהכניס כל כוח למקום שלו, שעכשיו במקום מלחמה הם משלימים אחד את השני, ואז נוצר שלום והרמוניה. זה שאנחנו פוגשים סתירות פנימיות בתוכנו, זה בדיעבד, זה בגלל שאנחנו לא מספיק מקמנו כל כוח בנפש כמו שצריך. אם ננקם את כוחות הנפש כמו שצריך, עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו, ואז האדם יהיה שלם. עכשיו שימו לב, לא אמרתי שצריך לוותר על אחד מכוחות הנפש, חס וחלילה. כל כוחות הנפש זה כמו חתיכות פאזל, אין אחת מיותרת. הבעיות רק מתחילות כשחתיכה נמצאת לא במקום שלה, ואז אתה מנסה את חופתה בכוח, נכון? היא לא נכנסת, אתה אומר אולי בכל זאת, וזה ככה שהייתי קטן שמתי. קצת משפץ את החתיכת פאזל שתיכנס למקום. אבל אז אחרי דקה אתה מוצא את החתיכה שאתה אמרה להיכנס שם, אתה כבר לא יכול להוציא חזרה, למה אתה חפת בכוח, אז עוד פעם, קיצר, הלך הפאזל. נכון? זה העניין. אז אומר הרמב״ם, לפני שתתחיל, מי אמר שזה אפשרי? מי אמר שצריך? אומר הרמב״ם, נפש האדם היא אחת. אם נפש האדם היא אחת, זה אומר שצריך שתהיה התאמה. ואם אני מוצא בעצמי סתירות, סימן שצריך עבודה. והעבודה היא לא לדכא, כמו שאנחנו נראה בהמשך, עבודת המידות היא לא לדכא שום כוח בנפש האדם. בכלל ביהדות, אין דבר כזה לדכא כוחות. אין חיה כזאת, זה נגד התורה. יש לתעל כוחות, יש לכוון אותם, לתעל, מלשון לתעל אותו, תעלה, כאילו לכוון אותו, להכווין, יש להנהיג. כן יכול להיות לצמצם, אם אני מרגיש שכוח תופס נפח יותר ממה שהוא צריך, אוקיי? אבל כל המידות כולן קדושות, כל המידות כולן נצרכות, והמלחמה קיימת רק בגלל שאין בירור. לכן דרך אגב זה גם נכון בחברה כולה, כשאין מגמה אחת למדינה, אוקיי? אז יש המון מפלגות ויש המון מלחמות ביניהן, כי אין איזה אידיאל אחד גדול כללי שמקיף את כל את כל הרעיונות הטובים שיש בכל מפלגה ומפלגה, ויוצר הרמוניה בין הכוחות השונים. כל מפלגה רואה את עצמה כאישות בודדת, כל מפלגה חושבת שהאמת רק איתה, יש לה כמובן הרבה סייגים, אז כל כוח עומד בפני עצמו, בחוסר התאמה לכוחות אחרים, נוצר פיצוץ. לכן תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. איזה מצחיק המשפט הזה. האנשים הכי רבים כל היום תלמידי חכמים. איך הם מרבים שלום בעולם?
כי כדי שכל אחד שומע את הדעה של אחד השני, אז נותן לו לקבל אותו, ואז ככה
הוא עושה. יפה מאוד. כי תלמידי חכמים מבררים, זה התפקיד שלהם. יפה. נשאר משהו. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם בגלל שהם מבררים את נקודת האמת שיש בכל רעיון ובכל קבוצה ובכל מפלגה ובכל עניין. א', לברר את נקודת האמת מהקליפות, כי יש גם הרבה קליפות וצל וכל דבר, וב', לנסות לתפוס את הכל בהרמוניה אחת. לכן הם באמת יביאו את השלום בסופו של דבר. מה הבעיה? שיש מפלגות בלי רבנים. עוד נמצאת הבעיה, אם כל המפלגות היו שמות בראשה מועצת חכמי התורה, אז הכל האמירה אחרת. טוב, הבנו את העיקרון הזה? אז לכן אם כן הרמב״ם מאוד מדגיש, נפש האדם היא אחת, ולכן היא חייבת להיות הרמונית, ולשם אנחנו בעצם צועדים. איך אנחנו לוקחים את נקודות האימות או חוסר ההתאמה בין כוחות נפש שונים, ואיך אנחנו מסתרים אותם שישלימו אחת השני. יפה מאוד. אז אם הבנו את זה, יוצא שנפש שיש בה סתירות פנימיות היא נפש חולה. נכון? אנחנו אמרנו שאלה עקרונית, אם יש לי יצרים ותאוות, אם יש לי מידות רעות, זה מצב בעייתי או לא?
לא.
ברור שכן, מה לא? אבל אני שואל, התשובה לשאלה הזאת היא, שנייה, לא אמרתי טבעי, טבעי רע. גאווה זה טבעי, זה מידה רע, נכון? אבל זה טבעי, זה טבעי, אבל זה רע. נו, אז מה הבעיה מה שאמרתי?
לא, אין בעיה, פשוט זה לא צריך להשמיד את הגאווה.
לא צריך מה?
להשמיד את הגאווה.
מה אמרתי לפני שני דקות? אמרתי שביהדות לא מדכאים שום כוח. אתה חוזר על זה, מולה?
מחזק.
מחזק? חשוב מאוד. לא, רק זה מפחיד, זה לא... לא, בסדר גמור. סליחה, לא הבנתי מה הבנתי עכשיו. עכשיו הבנתי מה שלי. סליחה. נקטע לי חוט המחשבה, מה אמרתי? לא, זה בסדר, אני רואה שמדברו בשיעור. לא, תקשיבו, זה עקרוני, באמת. דברו, שאלו, כאילו, לא, זה לא הרצאה. מה אמרתי, נו? אמרתי נגיד, אז אם להגדיר את זה כבעיה או לא, זה שאלה של התפיסה שקודמת לזה. אם אני חושב כל כוח עומד בפני עצמו, דרך אגב, בהקשר הזה, התרבות המטריאליסטית היא מאוד אלילית, כן? יש יסודות אלילים בתרבות החילונית היום, וזה אחד מהם. בתרבות החילונית, כל כוח, אתה הולך איתו עד הסוף. ברגע שמתעורר בך איזה דחף מסוים, אחי, מצא אותו כמה שיותר. תתעלם מכל כוחות הנפש האחרים באותו רגע. תדעו, זה לא מתחיל רק מזה ברבריות ובהמיות, זה מתחיל מתפיסת עולם אלילית, בסדר? כי בסוף התרבות המערבית יושבת על יושבת על, אמנם היא כאילו תרבות כופרת, אבל באמת הרי התפתחה מהנצרות, ויש הרבה יסודות אליליים שאומנם התלבשו בלבושים חילוניים, אבל הם אליליים בסוף, וזה אחד מהם. הנפש, כמו כל העולם בכלל, הנפש היא מפוצלת. כל כוח עומד בפני עצמו, אתה רוצה לחיות את החיים במקסימום, בפול ווליום, קח כל כוח, תח אותו עד הסוף. אבל איך את אהבת הכסף עד הסוף, וגם אם בא לי נדיבות עד הסוף? איך? הרי זה יכול לסותר, נכון? לא סותר. יום אחד ככה, יום אחד ככה. כלומר, זה כן, אתם יודעים, זה תפיסת עולם שנובעת מתפיסה שאומרת שכל כוח עומד בפני עצמו ואין שום חיבור. לכן באופן כללי, תרבות מטריאליסטית הולכת ומתפוררת. בסדר? הלאומיות מתפררת, המשפחה מתפררת, כי זה חלק מתפיסת עולם, שכל דבר בעולם הוא אטום בודד, וכל החיבורים הם מלאכותיים, ובעצם הם מצמצמים את האדם. אם אדם מגביל את עצמו לשייכות, לאומה מסוימת, למשפחה מסוימת, לא יודע, כל דברים כאלה, הוא בעצם מצמצם את עצמו. אדם צריך להיות no limit, ללא גבול, אטום בודד באוויר. בסדר, זה נובע פילוסופיה, זה מה שאני אומר, זה לא סתם. אנחנו אומרים הפוך, כל כוח, המהות שלו, הסיפוק שלו מעצמו, הערך שלו נובע מהחלק שהוא תופס בפאזל, אוקיי? לכן זה חברה שמגיעים לחתונה של אנשים צדיקים. האמת, אני לא יודע איך עוקדים בבנות. אני אגיד לך איך עוקדים בבנים. איך עוקדים בבנים?
במעגלים.
במעגלים. מה? אבל... טוב, לא משנה. אני לא אמשיך. דוגמה לא טובה. תבינו לבד. בקיצור, אני לא אומר, אני כן אעיר משהו קטן. צריך גם להיזהר לא להיות הקיצונית השנייה, אוקיי? שהכלליות והיותי חלק ממשהו, אסור שזה יבטא את האינדיבידואל לחלוטין, זה מה שקרה בקיבוצים. למה הקיבוצים התפרקו? יש אנשים יגידו לכם, כי? מחקו את האינדיבידואל. קיבוצים הצליחו בהמון דברים, הם פשוט התפוררו מבפנים, כי הם מחקו את האינדיבידואל. אבל מה זאת אומרת? אנחנו לא מדברים ככה, אנחנו לא באדם ישראל וכלל ישראל ויאללה וכולם ושבת אחים ואחיות וכולם מחוברים אחד לשני, אנחנו לא בעד זה? נו בסדר, אבל כמו שאמרנו עם הפאזל, כל חתיכה בסוף יש את הייחודיות שלה. חתיכות פאזל זה לא כמו בלטות ברצפה, כולם אותו דבר, אתה רק שם אותם אחת את השנייה. נו מה, אין שום ייחודיות, אחת נשברת, אתה מחליף אותה בשנייה. אין שום ייחודיות לבלט אחת על השנייה. מרצפת, סליחה. אז אומר, זה לא, לכן מזה צריך להיזהר. כשמדברים על היותנו חלק מכלל וחלק מזה, לא למחוק את האינדיבידואל. אז הקיבוצים זה דוגמה קיצונית אחת, ומה שקורה היום בתרבות המערבית זה דוגמה קיצונית שנייה, שכן כל כך לקחו את האינדיבידואל עד הסוף, כבר איבדו את היכולת להתחבר. האינדיבידואל איבד את היכולת טיפה לוותר מעצמו כדי להיות חלק מדבר יותר גדול ויותר שלם. זה מין מטוטלת כזאת. על כל פנים, לכן הרבה אומר, אם נפש האדם היא אחת, מה שאומר שצריך להיות קשר והתאמה בין כוחות הנפש השונים, אז אם אין התאמה, יש בעיה. האדם חולה. חולה מבחינה מוסרית. יש חולה בגוף, יש חולה בנפש. אומר הרבה, מה הכוונה חולה? הכוונה... לא, 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 אני אומר היום, לא, זה משהו אחר, לא, אמרתי היום, נכון? יש חולה גוף, יש חולה נפש נניח? אז אומר הרמב״ם, יש עוד זוג של מחלה, זה לא ממש מחלה, אבל יש של מחלה, אבל זה מחלה, הכוונה, מצב לא תקין, שהאדם נדרש לתקן אותו, אוקיי? לכן המשפט הבא של הרמב״ם, אתה יודע שתיקון המידות הוא ריפוי הנפש וכוחותיה. זה לרפא את הנפש, כי יש בעיה בנפש עם המידות, עם נטיות הנפש, הן לא הרמוניות. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופו, צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפא הוא בכללו, וחלקי הגוף מים, רצינו למר גוף האדם, וצריך שידע אילו דברים יחלו ויחק מהם, ואילו דברים יבריאו ויחבן אליהם. נכון, רופא צריך לדעת שלוש דברים, א', מבנה הגוף, ב', מה גורם את המחלות, ג', מה פותר, מה מתמודד עם המחלות, נכון? סכימות? יפה מאוד, אומר, מה אותו דבר? מי שרוצה לרפא את נפש האדם, צריך ללמוד שלוש דברים. דבר ראשון, איך בנויה הנפש מלכתחילה. איזה דברים מחלים אותה, ואיזה דברים מבריאים אותה. מה את אומרת?
שוב.
כן?
שוב את השאלות.
איך בנויה הנפש
מלכתחילה?
איך, קודם כל מבנה הנפש, כמו מה מבנה הגוף, דבר ראשון. שתיים, מה הדבר שמחלה, פוגע בה. כן? כאילו איזה מצב אני מגדיר כבריא ואיזה מצב אני מגדיר כחולה, ואחרי שיש מצב שאני מגדיר כחולה, איזה דברים עושים בשביל להתרפא. יפה, עד כמובן אפשר לעשות סיום על הדף הראשון בספר, שרוצה לפתוח את זה משהו כל יכול משהו, זה הזדמנות. הלאה, ממשיכים. ומפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה. האמת שחם פה, לא? או שרק לי... אולי נוריד את המעלות או נגדיל את הפן, משהו רגע מתעדק. חלקי הנפש שלי אומרים שחסר חמצן פה באזור הזה. הפן נמצא לכי הרבה? אין מה לעשות, בשביל זה שרמקום אני אתגבר על זה. איך? תורידי, בטח תורידי, כמה שרקים? וואי, אני פתאום מרגיש זה בעיה, אתם יודעים, שמים את הרבנים אחרי חוכמה מזגן, מה יגרם? תאמינו לי, לא מתי יגרם זהו, יש פה איזה משהו. טוב, בסדר, אני אבטר. טוב, מפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה יש. עכשיו אומר הרמב״ם, נושא הבא, ממה מורכבת הנפש, אחר שימו לב, הוא מחלק את זה לחמישה חלקים, כאשר רק חלק אחד יהיה רלוונטי לעניינים. בסדר? בכוונה רוצה לעשות זה כמו זום אין, אומר בוא, כל האישיות שלנו מורכבת חמישה חלקים, אבל עבודת המידות יושבת על חלק אחד בלבד, אז כאילו אחרי זה נתמקד בו. אומר רבא מזן, המרגיש המדמה והמתעורר והשכלי. כבר הקדמנו בזה הפרק, עוד הקדמה עכשיו. אתה יודעים, אני רק אגיד טיפה, כי אחרי תהיה קשה להבין את ההמשך. הזן, עוד מעט נקרא את זה בהמשך בהרחבה, אני רק אומר בכללית. הזן, הכוונה זה כמו חלק הנפש שרק דואג לתפקוד הטכני של הגוף. מערכת הדם, מערכת הצבים, מערכת הנשימה, כל מה שבכלל גם לא בשליטה שלנו, נכון? מהרגע נגיד שאנחנו אוכלים, הכל כבר עובד על אותו, נכון? כל מערכת העיכול, כל העיבוד של האוכל, כל החומרים שנספגים בגב, בדם, נכון? הכל אוטומטי. זה בעצם חלק הזן. זה חלק שבכלל אין לנו שום מגע איתו. אנחנו יודעים שהוא קיים, אבל לא רלוונטי. זה מה שנקרא רופאים. אחרי זה חלק המרגיש, זה מה שנקרא החושים עצמם. אדם שומע, אדם רואה, אדם מריח, נכון? זה החושים. אחרי זה יש את המדמה, שזה הדמיון. המתעורר, זה הרצון. והשכלי, זה השכל. אוקיי? יפה. עכשיו הוא ממשיך הרמב"ם ואומר, כבר הגדרנו בזה הפרק, שדברינו אינם אלא בנפש האדם, כי כוח המזון הדרך משל אשר לאדם, כוח המזון מה זה? זה הזן. מה זה הזן? מערכת העיכול. תראו מה הרמב"ם אומר פה. מערכת העיכול של האדם איננו ככוח המזון אשר לחמור ולסוס. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והדקל ניזון בחלק הזן מהנפש אשר לא. אמנם ימי הכוללו האישים ניזון בשיתוף השם בלבד, לא שאינן אחד בעינו. כן, כלומר אומר הרמב״ם, אני רק נקרא ואני אסביר את הרעיון, מה הוא אומר טכני. אתה אומר הרמב״ם, תדע, למרות שבן אדם אוכל סוס אוכל, ואפילו לא יודע מה, בעל חיים, צמחים הרי הם גם בסוף, נכון, יונקים האדמה מים וניזונים מכאלה דברים ואחרים, אל תחשוב זה אותו דבר, זה סתם שיתוף השם. למה? כי אם נפש האדם היא אחת והרמונית, אז נפש האדם היא גם זו שלא רק באה לידי ביטוי בשכל, היא גם זאת שבאה לידי ביטוי אפילו בפעולה הכי גשמית של האדם. עוד מעט נראה מה המשמעות, אני רק אומר מה הוא כותב. רגע, רק נגמור את הפסקה השנייה. וכן יאמר על איש האדם ובעל החיים מרגיש. כן, אתה אומר, הכלב מרגיש, האדם מרגיש. הכלב עצוב, האדם עצוב. זה לא נכון. כלומר, הכלב עצוב במובן הכלבי. אבל הוא לא עצוב במובן האנושי, כי הוא לא בן אדם. שיתוף השם מלבד, לא שההרגשה אשר ברובן היא הרגשה אשר בזה הסוס, ולא הרגשה אשר בזה המין היא הרגשה בעינה אשר בזה המין האחר. אלא כל מין ומין, מה אשר לו נפש, יש לו נפש אחת שהיא שונה מנפש האחר. ומהנפש הזאת התחייבו בנפש זה פעולות ובנפש זה פעולות. אפשר שתדמה פעולה לפעולה ויחשב בשתי הפעולות של דבר אחד בעינו, ואין הדבר כן. ומשלו, קודם כל הפסקה והסביר, משל שלושה מקומות חשוכים, אחד מהם זכה עליו השמש ועיר, השני עלה עליו הירח ועיר, והאחר הודלק בו נר ועיר. הנה כל אחד מהם נמצא בו האור, אבל זה לא אותו אור, נכון? סיבה זה האור, פועלו זה השמש, הפועל אחר זה הירח, שזה הבוט החלש, פועל אחר זה האש, הנר. כן, פועל הרגשת האדם או נפש האדם, פועל הרגשת החמור או נפש החמור, פועל הרגשת הנשר, נפש הנשר, ואין להם עניין יקבצם אל השיתוף השם בלבד. והסק זה העניין שהוא נפלא מאוד, יקשלו בו הרבה מן המתפלספים, ויחייבו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. למה הרמב"ם מתכוון פה? למה לרמב"ם חשוב להדגיש שכשאנחנו אומרים שנפש אדם היא אחת, והנפש מורכבת מכל מיני חלקים, כלומר הנפש האנושית היא באה לידי ביטוי בכל הרבדים כולם. אין שום דמיון בין אדם לבעל חיים. למה זה כל כך חשוב להגיד את זה? בבקשה. מה בא לבוא להגיד? אני עצוב, הכלב עצוב, אני רעב, הפרה רעבה. מה הבעיה? מה זה לא נכון? נו, מה יש לי בעל זה? מה? איזה דברים יש מעל? דברי בשפה בלי רגע מושגים דתיים. מה יש באדם שאין בפרה? רגע, מעולה, שכל, אין שום בעיה, אבל זה לא מה שאמרתי. אמרתי, הבן אדם רעב, הפרה רעבה. מה זה קשור לשכל עכשיו? את אומרת, חוץ מזה הוא גם יש לו שכל. תפייה, לא חלקתי, רגע, שנייה, שנייה.
כי אולי כאילו...
כן, אבל מה נפקא מינה? כן, את אומרת? לא שומעים.
אולי כאילו מטרות שונות. או? של כדי
לתקף
את החיות,
כאילו
לא כדי, זה המטרה. יפה מאוד. מה שיש מזוג שכל
הכחות? נו. כשאתה אוכל, אתה משמש את התפקות שלך, יפה מאוד. עוד מישהי? אני לא רגע אחזור על מה שהם אמרו. אוקיי, יפה מאוד. אז אני אקח את מה שאמרתם עכשיו, נגיד במילים טיפה שונות, אבל זה אותו עיקרון. למה לרמב"ם כל כך חשוב להדגיש את זה? כי הוא אומר, יש שתי אפשרות לתפוס את האדם. וזה מחלוקת דרך אגב עד היום. האם הבן אדם הוא איזשהו יצור נבדל בבריאה, או שהבן אדם הוא בעצם בעל חיים מפותח? בעל חיים מפותח. נכון? הרי יש כל מיני דרגות בעלי חיים, יש חסרי חוליה, עם חוליה, יש, לא זוכר כבר את הדרגות השונות. איך? פרוקי רגליים, כל מיני כאלה, מה שלא נגיד. יש בעלי חיים עם יכולות יותר גבוהות, יש בעלי חיים וכולי, אז ברשים, בסקאלה הזאת הבעל חיים הכי מפותח זה ה-human being, נכון? הבן אדם. יש תפיסות כאלה. דרך אגב, מי שב-200 שנים האחרונות מאוד מאוד, התיאוריה שמאוד הכניסה את התפיסה הזאת היא האבולוציה, הדרווניזם. כי בעצם הדרווניזם, אם לוקחים אותו עד הסוף, בעצם זה מה שהוא אומר, האדם הוא בעצם שייך לרצף בעלי החיים, רק הוא פשוט הכי מפותח, כמו שיש נמלה והדבורה מפותחת ממנה וציפור מפותחת ממנה, ולא יודע מה, יש חתול קטן ויש אריה, אריה מפותח ממנו, נכון? וגם בדגים, יש איזה דגים קטנים ויש קריש ולוויתן ודולפינים, והם גם חכמים ואתם תקשורת ושפה ולא יודע מה. אז פשוט על הרצף הזה חייב להיות מישהו בסוף שהוא הכי מפותח, נכון? הכי מפותח זה הבן אדם. למה התיאוריה הזאת היא מושחתת מבחינה מוסרית? כי מה בעצם היא אומרת? שהיתרון היחיד של האדם על הבהמה, נניח, זה השכל והדיבור וכדומה. אבל בצדדים שמשותפים לכאורה בין בני אדם לבין בעלי חיים, הם מתנהגים אותו דבר. כמו שבן אדם, בהמה, בא לאכול, גם בן אדם כשהוא אוכל הוא בדיוק כמו הבהמה, הוא בהמה לכל דבר ועניין, רק חוץ מזה יש לו עוד פונקציה. תכן דוגמה, אתם חושבות שיש הבדל גדול, יש למשל ציפור בא לאכול וחתול בא לאכול, יש הבדל מהותי באוכל הזה? לא, הם אוכלות בדיוק כמו אותו מקום, אבל הציפור יודעת לעוף. מה זה קשור? זה לא קשור לעובדה. כשהם אוכלות החתולה והציפור, שתיהן אוכלות בדיוק אותו דבר. חוץ מזה, לציפור גם יודעת לעוף. אותו דבר. האדם, כשהוא בא לספק את צרכיו הגשמיים, הוא בדיוק, בדיוק כמו הבהמות. בדיוק. הוא אנוכי, הוא אגואיסט, הוא מונע באינסטינקטים, מתחפים חייתיים. דרך אגב, זה לא רק נכון לגבי האוכל. נכון לגבי כל ההתנהלות של האדם. נכון? כי אם את הביטוי החזק שורד, נכון? חזק שורד זה משפט דרווניסטי. דרווניסטי. כי בעצם זה חלק מתפיסת האבולוציה שהחזק שורד, וזה מה שמייצר את התפתחות המינים. אז אם בני האדם שייכים לחוקי הג'ונגל, אז גם בבני האדם החזק ישרוד. אין מה לעשות. אוקיי? רק שנייה, רגע, שנייה, שזה המון השלכות גם מוסריות. אוקיי? בעלי החיים, נכון? הם לא מקיים ממשפחה ומתחתנים. אין נאמנות משפחתית בבעלי חיים, נכון? כל שנה יש תקופת איחור, וכל אחד עושה מה שהוא עושה. אותו דבר גם בני האדם. חביב זה הטבע של הבן אדם, להגיד לבן אדם להתחתן עם אישה אחת או עם בעל אחת, זה בכלל נגד הטבע. ויש קולות האלה כיום. מה זה בכלל נגד הטבע על כל החיים לחיות עם בן זוג אחד? אתה רואה עוד מישהו בטבע שחיים בן זוג אחד ככה בשנים? אני אומר את זה ברצינות, צריך להבין, זה תפיסת עולם פילוסופית שרואה את האדם כבעל חיים. אני פעם ראיתי מאמר שלם שקשור לאבולוציה של איזה פרופסור אחד מאוניברסיטת תל אביב, ממש אומר, זה שאנחנו דורשים מהאנשים כאילו להיות מנומסים ולהיות מתורבתים, זה סתם מתעללות בבני אדם. מה שאתה לא דורש, מה שאתה לא דורש מבעלי חיים, אל תדורש מבן אדם. בעל חיים אתה לא אומר לו, יא אגואיסט, נכון? אם ציפור עכשיו לוקחת איזה אוכל, כי דואגת לעצמה, ובאה ציפור אחרת, אז היא בורחת לה עם האוכל, אתה לא אומר, איזה אגואיסטית, למה את לא כללית? למה את לא זה מי שאוכל לבד מת לבד? למה את לא אומרת לה את זה? נכון?
כי היא לא מבינה.
כי אין שום ציפייה. גם. וגם כי אין שום ציפייה. אתה אומר, למה שהציפור לא תהיה כזאת? זה הטבע שלה. בעל חיים הוא אגואיסט בהגדרה. יש לו אינסטינקטים חייתיים, לדאוג לעצמו. אז גם בני אדם כאלה, כל אחד רואה רק את עצמו, לא רואה אף אחד אחר. כן.
איך
הרב
מסביר שיש דעות ביהדות, שיש נפש בהמית ונפש אלוקית? אפילו בשם, נפש בהמית.
לא, השאלה, קודם כל, מה זה יש דעות ביהדות? יש מישהו שלא אומר ככה?
אוקיי, אז כל היהדות...
ברור שיש נפש, אבל השאלה, מה הכוונה? לא, 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 אז זהו. אז באופן פשוט, זה בחינות שונות. כלומר, בנפש, כיוון שהנפש שלנו היא גם מושפעת מהגוף החומרי, גם מושפעת מהאלוקות, מהנשמה האלוקית, אז יש בה שתי בחינות. זה כמו שני צדדים לאותה מטבע. זה לא באמת שתי נפשות, אלא זה שתי בחינות שיש באדם. וגם הנפש הבהמית היא לא הפוכה מהנפש האלוקית, כי זה כמו קודש וחול. קודש וחול לא סותרים אחד השני, זה לא קודש וטומאה. נכון? אלא זה שתי קומות. האדם מורכב ביצר את האדם עפר מן האדמה ויפח ברוח חיים. האדם בהגדרה מורכב משתי מימדים, נשמה אלוקית וגוף חומרי, ולדבר הזה יש המון המון השלכות בתוך המבנה האישיות שלנו. דוגמה אחת זה נפש אלוקית ונפש הבהמית, אבל זה אותה נפש, יש שתי צדדים של אותה נפש.
נגיד תינוק אבל
וכמו את יודעת, אני גם בן של אמא שלי וגם אבא של הילדים שלי, איך יכול להיות? תחליט, אתה אבא או אתה ילד? זה לא סותר, גם אבא וגם ילד? לא, זה בחינות שונות. ביחס לאמא שלי אני בן, ביחס לאבא שלי אני אבא. תבד שאני אבא. הבנתי.
עכשיו איך נגיד את תינוק, אז הקטע שלו נגיד עם אוכל זה ממש בימים.
נכון. לא, זה בגלל שאנחנו יודעים שבהופעה יצר האדם רע מנעורה, התורה מלמדת אותנו שבהופעה קודם כל באים, בונים בחול ואחר כך מקדשים. תמיד הצדדים הגשמיים בהופעה אני מדבר, הם כאילו ראשונים, כי הם בונים את הכלים, וכשהכלים קיימים, לאט לאט האור מתחיל להתגלות. זה נכון לתינוק, זה נכון גם למדינת ישראל, נכון? המדינה שיוקמה, זה כמו תינוק, מתחלה הכל חומר. לאט לאט שהמדינה גדלה, לאט לאט מתחיל להופיע הצדדים היותר פנימיים, וגם זה בשלבים, זה כמו פרח שנפתח, ואז נפתח, ואז נפתח, ואז נפתח. באדם, בילד, מתחיל בהתחלה קצת דיבור, קצת מחשבה, גם ילד בן 10 וילד בן 5 זה לא אותו דבר, נכון? בילד בן 10 אתה כבר יותר אישיות קצת מילד בן 5, ובילד בן 15 אתה יותר אישיות מילד בן 5, נכון? כל מה הולך ונפתח, הולך ונפתח, הולך ונפתח. אבל זה עניין של תהליך הגילוי. במהות זה כל מה נפתח. איך זה קשור?
שהם גם, הם לא לוקחים את האכילה וצריכים לשמיעים למשהו שזה כדי...
הביטוי סדר כשנשבע פה, אני לא חושב משתמשת בו בעילה נכונה, אז זה לא באמת אם לא כשנשבע, זה משל.
אוקיי, חילונים, אז רגע, הם לא תמיד הם מבינים שהצרכים לשמיעים זה כדי, זה חלק מהנשמה אחת, שגם יש
לצרכים
לשמיעים וגם...
זה לא קשור לחילוני, זה קשור לשאלה לאיזה תרבות אדם שייך. יש תורה ויש תרבות, נגיד היום הערבי, אתה צריך לבחור מי האידיאולוגיה שלך. אוקיי? זה גם לא... גם דתיים מתמודדים עם זה, אבל אינה חינמי, נכון? ברור. זה לא קשור לבן אדם, וזה קשור לתפיסת עולם, זה לא מתחיל מהבן אדם. מי שקשור לתורה, זה חלק ממה שהתורה מדריכה אותנו, היא לתפוס את עצמנו כמכלול. של המון קומות והמון רבדים, ולאט לאט להתאים בין כולם. כשאדם מנותק מתורה, אז באמת נשאר לו רק חומר. תזכה, מה לעשות?
ואפשר להבין את זה, כאילו שזה חלק מהצרכים של
לא, זה השפעה מאומות העולם, זה לא דבר חיובי. זאת אומרת, למה בכלל הגענו למצב כזה? בסדר, זה בטח תלמדו עוד מאמר הדור ועוד כל מיני דברים פה שמהלך השנה. קצת סתידו מהנושא. לא, זה נושא רחב, אז אני לא רוצה להגיד סתם מילה, זה יש שטחי. זה נושא מאוד עמוק. מה זה הדבר הזה שקורה היום, שחלק גדול מעם ישראל לא קשור לתורה ומצוות, או לפחות לא מלא פצוע מלא. אז לא משנה, פשוט יש לי עוד שתי דקות, בסדר מחילה, אז רק רוצה אלו. אוקיי, אז בואו רק ללמוד הנקודה הזאת. אני מסכם, שימו לב. אמרנו נפש אדם מאחד, זה דבר ראשון. אומר הרמב״ם, עוד אחד ההשלכות. זה אומר שאם אתה בן אדם, הבן אדם שבך צריך לבוא לידי ביטוי, לא רק שאתה באקדמיה ולומד, נכון, הרי הרמב״ם את מי הוא מבקר פה? ואת הפילוסופים היוונים, שישבו באולימפוס, והגו בכל מיני מחשבות עליונות, עד שהגיע הזמן ארוחת צהריים. וכשהגיע הזמן האוכל, היו כמו בהמות לכל דבר ועניין, בכל ההקשרים, אוכל, נשים, מה שאתם לא רוצות. והם לא ראו בזה סתירה, כי הם אמרו, מה זה קשור? בצדדים הגשמיים, אנחנו כמו בעלי חיים. חוץ מזה, יש לנו גם עוד קומה, זה כמו הוספנו עוד איזה פונקציה כזאת. אוקיי, הוספנו גגון לרכב, בסדר? זה לא חלק מהרכב, הוספנו גגון, עוד איזה משהו. אומר הרמב״ם, לא נכון, נפש אדם אחת היא הרמונית, זה אומר, שהצד הבן אדם שבנו צריך לבוא לידי ביטוי גם בצדדים הכי 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 גשמיים וטבעיים, שנראים כלפי חוץ דומים למה שקורה אצל בעלי חיים, אבל זה, אין שום השוויה ביניהם. לכן צריך לאכול כמו בן אדם, צריך את כל הדחפים ואת כל הצרכים הגשמיים להטביע בהם צורה אנושית, ולא חס וחלילה בהם להיות כמו בהמה. חזק וברוך, תפגש שבוע הבא בעזרת השם. תפגש שבוע הבא? לא נפגש שבוע הבא. תפילה. שבוע הבא לא יהיה פה שיעור, כי יש לנו גם יום הורים במכינה וגם חתונה של מתחתן תלמיד, אז...